שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל ידי ההתבוננות הזאת אדם רואה את כל פלאי הגדולה האלוקית, וגם את גודל נפלאות התורה, הישרות, המידות, ההדרכה האלוקית, והוא פשוט מעריץ. מעריץ, המילה מעריץ היא אנושית, היא לא מתאימה כלפי שמיה. הוא רואה שריבונו שלום רם על כל גויים, רם על הכל, רם גבוה מכל גבוה. וכל כך הוא מתפעל מהגדולה האלוקית, שהוא חפץ להיות שייך אל הגודל הזה. הוא מתבטל, זה בחינה של העירה, של התבטלות. אז הוא רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא. לפי גדלותו, ואיך לכבד? על ידי המעשים, מעשי המצוות. לעשות אותם, עושה אותם בצורה הכי שלמה שאפשר. התנהל לפניו במצוות. זה אלי וענווהו, אז ישיר. זה אלי וענווהו. מתבונן, זה אלי במצביע כביכול. והתנהל לפניו במצוות. זה עושה את המצוות בצורה הכי הכי מושלמת שאפשר, לא באופן המינימלי, אלא באופן המקסימלי. זאת אומרת, הולך להקריב קורבן, אז בוחר את הכי יפה, ולא את המינימום, כי הוא מחויב, אלא המושלם ביותר. ושבתות, הוא מכבד את השבת, מתכונן לשבת, הוא כמובן מתוך העירה הוא מכיר את ערכה הגדול של השבת, שבשבת אדם נכנס לעולם רוחני עליון, למעין עולם הבא, לאטמוספירה של קדושה, ומתכונן לזה וחי בשבת, מכין את סעודות השבת, מכין את הבגדים המתאימים לשבת, מכבד את השבת בכל האופנים, שזה כבוד שמיים. ו מכבד את התורה. ולכבד את התורה זה כמובן לכבד את ספר התורה, אבל עוד יותר מזה, לכבד את נושא התורה, את התלמידי חכמים. לכבד, ובזה שאדם מכבד את תלמידי חכמים, הוא לא מכבד את האנשים, הוא מכבד את התורה. כי תלמידי חכמים זה תורה חיה, כמו שהגמרא אומרת, זה מוזר שאדם קם בפני ספר תורה ולא קם בפני תלמידי חכמים. שתלמיד חכם זה תורה חיה, זה ספר תורה חי. וכשאדם מאוד מאוד מעריך את התורה, אז הוא מאמין שכל מה שאדם עוסק בתורה הוא מתעלה. אז ככל מה שאדם עסק יותר בתורה, מוכרח להיות שהוא יותר יתעלה. וממילא הוא מכבד את התלמיד חכם מצד המעלות הרוחניות שהוא זכה להם. בימים האלה מישהו ניגש אליי ואמר לי שיש מישהו שהוא שמע דבר כזה, שמישהו אמר לו שאי אפשר לסמוך על תלמידי חכמים, כי ראינו שיש כמה תלמידי חכמים שהם התנהגו בצורה מכוערת. זאת אומרת שיכול להיות תלמיד חכם שהוא מקולקל. אז איך אפשר לסמוך על תלמידי חכמים? אז אמרתי לו, גם אל תסמוך על הרופאים, כי יש כמה רופאים מקולקלים. וגם לא על המהנדסים, אז אל תיכנס לאף בית, כי אולי הוא פול, כי אולי המהנדס היה מקולקל, והוא לא הציע דברים לא טובים כדי להרוויח כסף, כן. וכן הלאה, אין הדבר גבול. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. כשמהנדס התברר שהוא היה זייף ועשה איזה דבר שמזיק מאוד מאוד מסיבות שהוא היה מקולקל, לא כל כך שום מדברים על זה בתקשורת. מדברים, אבל לא כל כך. יש הרבה גנבים והרבה אנשים אף אחד לא מכיר את השמות שלהם. אבל אם תלמיד חכם שרח, וואה, זה כל הארץ ידע. תכיר אותו בשמו, ואיפה הוא גר, ומה הוא עשה, ולא לא יהיה אחד שלא ידע מזה. וזה סימן שזה דבר לא שכיח. כי דבר שכיח לא מדברים עליו. מה שקורה כל יום זה לא משהו מיוחד. מה שקורה נדיר, לא סביר, זה תקשורתי. על זה מדברים. אז זה שמדברים על כאלה תלמידי חכמים בודדים שסרחו, זה סימן שתלמידי חכמים כנראה לא סורחים בכלל. ולכן אם יש משהו חריג, אז מרעיש את העולמות. כי באמת זה חריג, כי זה נגד כל המגמה של התורה. מישהו עוסק בתורה וצריך להתרומם ולהתקדש, ופתאום מתברר שבתוך תוכו יש כאיזה קלקול וריקבון. אז זה ממש משהו נדיר כל כך וחריג כל כך ומוזר כל כך, אז כולם ידברו על זה. אבל היא הנותנת. זה המראה שבעצם תלמידי חכמים נדרש מהם להיות ישרים והגונים ובעלי מידות, ולכן זה מסעיר את הלב כשזה קורה. זה חריג. ברוך השם, רוב רובם של העוסקים בתורה והמתגדלים בתורה הם אנשים שהתורה בונה אותם ומרוממת אותם, מקדשת אותם, כמו שהמשנה אומרת. אבל זה צריך להיות שאדם מכוון ללמוד תורה לשמה, ומגדלתו על כל המעשים, מרוממתו, והלשמה, יש מדרגות בלשמה. לשמה באופן מלא, זה ממש מלא את האדם מעלה-מעלה, נעשה כמעיין המתגבר וכנער שלא פוסק, ונהנים ממנו עצה ותושייה וכו' וכו' וכו'. אבל רוב רובם של התלמידי החכמים לומדים לשמה, יכול להיות לא קופלו ה-100% כמו רבי מאיר, שאמר את הברייתא הזאת, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אז הוא 90%, זה עצום, 80%. מתכוונים לשמה, אולי מעובב קצת משהו שהוא עדיין לא, כי מדרגת הלשמה היא באמת, יש לשמה אבסולוטי, מדרגה גבוהה, צריך לשאוף אליה כמובן. אז כבוד תורה, כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תורה. וזה תנאי בסיסי להתקדמות במעלות התורה. והגמרא אומרת, מפני מה אבדה הארץ? שלא ברכו בתורה תחילה. יש על זה פירוש בשיטה מקובצת. מופיע בבבא מציע. שלא ברכו בתורה תחילה, על מה אבדה הארץ? על מה חורבן? על זה שתלמידי חכמים לא ברכו בתורה תחילה. הם כאילו ויתרו על כבודם, או אחרים ויתרו על כבודם, על כל פנים, לא נתנו להם את המקום הנכון. וברגע שאין יחס נכון לתלמידי חכמים, אז אין ממי לשמוע מוסר, אין ממי לשמוע הדרכה, ואז יש ירידה וירידה וירידה, ובסוף חרבה הארץ. זאת אומרת, הירידה היא מתחילה מלפני ולפנים, מבית המדרש, שבבית הכנסת, לא מכבדים תלמיד חכמים, אז גם לא מקשיבים להם. אז יש ירידה רוחנית אצל לומדי התורה ואצל באי בתי הכנסת, ואז זה משפיע על אלה שמחוץ בית הכנסת, שאצלם יש עוד יותר ירידה, ואחרים עוד יותר ירידה ועוד יותר ירידה, ובסוף יש עובדי עבודה זרה ושופכי דמים ומגלי עריות, והארץ חרבה. זאת אומרת, זה אין סתירה בין הדברים, שפעם אחת חז"ל דורשים שלא כיבדו תלמידי חכמים, ופעם אחרת חז"ל אומרים לנו שעל שלושה דברים חרבה הארץ, על גילוי עריות, על שפיכות דמים ועל עבודה זרה. אז אין סתירה בין הדברים. זה מתחיל מחוסר כבוד לתלמידי חכמים. וזה מתפשט ומתפשט, ובסוף יש כאלה שעוברים על שלושת העבירות שבתורה, החמורים. ועל זה חרבה בסוף הארץ. שני המאמרים האלה משלימים אחד את השני. זאת אומרת, כבוד תורה, כבוד תורה זה הבסיס לכל לכל השלימות הרוחנית של האומה. אז הכבוד הוא לא חיצוני. לא, זה לא מספיק לקום לפני תלמידי חכמים. זה לדעת שמי שעוסק בתורה מתעלה. ולעריך את הדבר הזה. זה לא בכל המצוות, לא להיות חיצוניים, לא לקיים את המצווה בלי הנשמה שלה. הנשמה של המצווה זה היחס הפנימי בלב המכבד. גם בשבת, אם אדם יעשה את כל הדברים היפים לכבוד שבת, אבל לא יחיה את זה. הוא מכין טוב את השבת, הוא לבש בגדי שבת, הוא מתפלל תפילות שבת, אבל לא מרגיש את קדושת השבת. מרגיש, אבל לא מרגיש בצורה גדולה ועמוקה. אז העיקר חסר מן הספר. צריך את העיקר זה הנשמה הפנימית של כל דבר ודבר שעושים. העיקר היראה, יראת השם שמתפשטת על יראת תלמידי חכמים. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שמעון המסוני היה דורש כל עיתים שבתורה. עד שהגיע לאת השם אלוקיך תירא, הוא אמר שהמילה את היא בעצם לדרשה נכתבה. כאילו, היא לא מיותרת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אפשר היה לכתוב בראשית ברא אלוקים השמיים והארץ. למה צריכים לכתוב את המילה את? אין בתורה שום דבר מיותר. אז כל את שכתוב בתורה בא לרבות. הוא היה דורש, התחיל מבראשית, את השמיים לרבות, כל צבא השמיים וכו', ואת הארץ וכו', וכן הלאה, כל עת ועת היה דורש. הגיע לעת השם אלוקיך תירא. פירש, אמר איך אפשר להכניס בתוך יראת השם עוד משהו שהוא חלק מיראת השם? לא, אין דבר כזה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שמעון המסוני ויתר כבר על כל השיטה שלו. כי אם את אחד אתה לא יכול לדרוש, אז נפל כל ההשקפה שצריכים לדרוש את כל העיתים שבתורה. אבל רבי עקיבא בא ואמר, אני לא יודע אם שמעון המסוני הסכים לזה. הוא חשב שזה נועז. איך אפשר להגיד? כי תלמידי חכמים הם כאילו המסייעים לאדם מתקרב לריבונו של עולם. אז יראת השם מתפשטת, כאדם יראה את השם, הוא מתפשט מיראי השם, מי שיראה מהשם. הוא יראה מריבונו של עולם ויראה מיראיו. יראה מעושה רצונו, יראה מתלמידי חכמים. אז זה היראה. עכשיו אנחנו עוברים לאהבה. אהבה וענפיה הם שלושה, השמחה, הדבקות והקנאה. ועניין אהבה, שיהיה אדם חושק ומתהווה ממש אל קרבתו יתברך, ורודף אחר קדושתו כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו, חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך, ודבר בתילותיו והעסק בדברי תורתו ואלקותו יתברך, שעשוע ועונג ממש. כמו שאוהב את אשת נעורה ועוד בנו יחידו, אהבה חזקף, אשר אפילו בדיבור בא מיהיה לו נחת ותענוג. כמו שאומר הפסוק, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, כשאני מדבר עליו, אני כל כך אוהב אותו, אז מתמלא רגשות של אהבה. זאת אומרת, יש כל אהבה בלב. אהבה בלב, יש לה ביטויים בפועל, אבל בראש ובראשונה, אהבה היא צריכה להיות בלב. זאת אומרת, אדם מרגיש אהבה לשם יתברך. הוא שוכב במיטה ואוהב את השם. לא עושה שום פעולה שמבטא את האהבה, אבל בלב. מתוך התחושה, הרגש הזה, הדביקות הזאת, השליחות הזאת שאדם מרגיש לריבונו של עולם. כמו שאדם אוהב את אביו באופן טבעי. כי אביו זה המקור שלו, הוא מרגיש שייכות, הוא אוהב את אביו. והוא מוכן לעשות לאביו דברים מעל ומעבר. ולא לא בשביל לקבל תמורה בכלל, אלא אהבה בריאה, אהבה טבעית. קל וחומר בנו של קל וחומר, למי של רבנו של עולם, שהוא המקור של הכל, של אביו ושל אמו ושל... אז צריכה להיות אהבה טבעית, היא בעצם היא קיימת. רק היא כנוסה בתוך תוכי הלב. בתוך פנימיותו של האדם, אדם אוהב את השם. מוכרח לאהוב את השם. הכל מה שיש לו זה מהשם. זה מקור חייו, כל הזמן אדם מתחיין על ידי ריבונו של עולם, כל רגע ורגע. כל הנשמה תעלה ליה, כל נשימה ונשימה שאדם נושם, זה כאילו החייה, קדוש ברוך הוא, אתם יודעים איך עושים פעולת החייה, שמישהו בסכנה כזאת, שהוא פתאום הפסיק לנשום, אז עושים לו החייה. קדוש ברוך הוא עושה החייה כל הזמן לכל העולם. כל ישראל וכל אדם. כל הזמן מחיה אותו, נותן לו אוויר לנשימה, הוא נשם, ואז הקדוש ברוך הוא מחיה אותו. המחזיר נשמות לחליף לבגרים מעיתים. האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא המקור שלו, והוא נותן לו את הכל, כל מה שיש לזה, ריבונו של עולם, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז ראשי כל, זאת אומרת, אהבה היא דבר פנים פנימי טבעי של האדם שצריך להוציא את האהבה הזאת מן הכוח אל הפועל, את האהבה הפנימית, אז להרגיש אותה. לחוש, אני מרגיש אהבה לשם. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז מפרשים לנו חכמים איך לאהוב. אז זה כבר ביטוי של אהבה. כן? אפילו נוטל את נפשך בכל מאודיך, בכל ממונך, אתה צריך לבטא את אהבת השם אליך, את אהבת השם. זה ביטויים, זה גילויים. אבל בראש ובראשונה זה צריך להיות בלב. הלב אוהב, לב אוהב את השם. וזה, אנחנו מוצאים את זה בפסוקים של דוד, איך שהוא מבטא את האהבה הזאת, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. טייל תרוג על אפיקי מים, אנחנו שרים את זה, ובאמת מבטאים את הרגשות האלה שבתוכנו. אהבה היא לא צריכה להיות בגלל שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו כל הזמן. זה העובדה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מיטיב איתנו. וגם כשיש קשיים, הקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו. ואנחנו נראה לנו שבעצם זה מכות, אבל לפני ולפנים אנחנו יודעים שזה דברים טובים. כל מי דוד רחמן על את אביו. הקדוש ברוך הוא עושה רק דברים טובים. וגם הוא נותן משל, כמו רופא שמכאיב, עושה ניתוח ומכאיב לאדם, לאדם צועק מרוב כאבים, אבל אומר לרופא תודה. אבל מישהו יחיב לו מאוד מאוד, כי הוא יודע שהוא היטיב איתו, על ידי שהוא מרפא אותו בעצם. הוא לא מזיק לו, אלא מיטיב איתו. אז זאת הרגשה הבסיסית, של לדעת שכל מי דוד רחמן על את אביו. אני פעם ביארתי את הדברים הללו, אולי כבר שמעתם. רבי עקיבא אמר, כל מי דוד רחמן על את אביו. והסיפור ידוע, שרבי עקיבא הלך בדרך והגיע לאיזה יישוב, רצה שם ללון, ואף אחד לא נתן לו מקום ללון. יש מפרשים שרבי עקיבא היה מתומכי בר כוכבא, והרומאים רדפו אחריו. והוא בא לכפר או ליישוב ורצה ללון, והם פחדו לתת לו ללון, כי אם יגיעו כאן הרומאים, יראו שהם נותנים מחסה לרבי עקיבא, אז יפגעו בהם. אז לא נתנו לו. איך אפשר לא לתת לרבי עקיבא מקום ללון? בתלמיד חכם כזה גדול, איך יכול להיות? אולי ההסבר הזה נכון. על כל פנים, זאת הייתה עובדה. ואז הוא יצא מהמקום, ולן בחוץ, במדבר. ואז בא אריה ואכל לו את החמור, חתול ואכל את התרנגול. היה ברוח וקיבל לו את האש, את הנר, נשאר בלי שלושת הדברים האלה. כל פעם שקרה לו הדבר, אמר, כל מי דוד רחמנא לטרפת. ובסוף, באותו הלילה, בא גדוד של כנראה רוליסטים או רומאים, ופגעו בכפר הזה ועשו נזקים מאוד לאנשים שם, ורבי עקיבא שלא היה שם, הוא ניצל. אז באמת אתה רואה שכל מי דוד רחמנא לטב אביד. מדרגה יותר גבוהה הייתה של נחומיש גמזו. הוא היה רבו של רבי עקיבא. והוא אמר, לא אמר כל מי דוד רחמנא לטב אביד, הוא אמר גמזו לטובה. כל מה שהקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. והסיפור ידוע, שנחומיש גמזו היה שליח של ישראל להביא מתנה לקיסר, הלך בדרך ונכנס למלון, במלון ישן, ובלילה פתחו לבא עם ארגז אבנים טובות ומרגליות להביא מתנה למלך מישראל. והנה רוקנו לו את כל הארגז הזה ומילאו אותו אפר. קם בבוקר, רואה ארגז, רוקנו את הארגז, מילאו אותו אפר. אומר הרב נחומיש גמזו, גמזו לטובה. מה הוא היה צריך לעשות? מה כל אדם רגיל היה עושה? חוזר הביתה. מה יש ללכת עם ארגז מלא אפר לקיסר? מה הוא יעשה שם? אבל נחומיש גמזו, הוא אומר גמזו לטובה. כנראה שהפר הזה זה עוד יותר טוב מאבנים טובות ומעגליות. אז הוא הולך לקיסר. הולך לקיסר, בא לקיסר עם ארגז, מביא לו ארגז עם הפר. רוצים להרוג אותו. מה זה הדבר הזה, החוצפה הזאת, לבוא, להביא מתנה הפר? מה עלה בראש שלו, תגידו? אתם חשבתם על זה? מה עלה בראש שלו? אנחנו משגם זו לבוא עם ארגז אפר. הגמרא לא מסבירה. אני חושב. הגמרא אומרת שנעשה לו נס. ואליהו התחפש לאחד השרים, אליהו הנביא, ואמר, אולי האפר הזה הוא אפר כמו שיש מסורת מאברהם אבינו, שהוא זרק אפר ונהפך לחיצים, אולי זה משהו כאן, פטנט כזה מיוחד שיש ליהודים, והיה להם מלחמה על אותו הקיסר, וניסו עם האפר הזה, בוא, הצליחו, זה היה באמת אפר ניסי, התברר שזה אפר ניסי. ואז לקחו את נחומיש גמזו, מילאו את הארגז אבנים טובות ומרגליות, ושלחו אותו בחזרה, תודה רבה על כל המתנה הזאת שאתה הבאת. ככה זה הגמרא מספרת. המהר"ל לא כל כך רוצה להסביר את זה שזה ממש ניסי, ומסביר את זה קצת באופן אחר. ואני רוצה להסביר את זה על פי דרכו של המהר"ל כפשוטו. הוא, נחומיש גמזו, הוא חשב, אני שליח להביא מתנה לקיסר, אני צריך להביא. אז מה אני אעשה? עכשיו יש לי ארגז מה לאכול. אני אבוא לקיסר, ואני אגיד להם, תראו, אני, הארגז הזה, מעלינו אותו באבנים טובות ומרגליות לתת מתנה לקיסר. והנה בדרך, במלון, רוקנו לי את כל הארגז הזה, ומילאו את זה אפר. אנחנו אבל רצינו להביא מתנה מאוד גדולה לקיסר. תראה את הארגז הזה. הסתכלו האנשים שם, כל השרים וגם הקיסר עליו, מאיפה הביטחון שלו לבוא ככה בתמימות כזאת? לא הצלחת לך הביתה, מה אתה בא כאן עם, עם ארגז מנה אפר? ומסיפורים, אין לך מתנה, אל תבוא. אז העוז שלו, התמימות שלו, הביטחון שלו, שהוא ישכנע את הקיסר שבאמת היה כוונה טובה. כוונה טובה ליהודים לתת מתנה. הוא היה כל כך פשוט לו שזה מה שצריך לעשות. והם עמדו נפעמים מהבריאות הזאת, מהטבעיות הזאת, מהעוצמה הזאת, הביטחון הזה, שכולם ידעו, תראה, זה היה כזה שווה עון עתק המתנה שאמרנו להביא לך. אבל, מה קרה בדרך, מה אנחנו יכולים לעשות? עונס רחמנא פטרי, מה יכולים לעשות? והם התפעלו, התפעלו מזה, ואמרו, רק עכשיו הייתה לנו ישיבה, דיון בעניין האויב שלנו, וכל כל מיני חששות ופחדים ופחדים וחששות. תראו איך שיש לה ביטחון. תראו איך שם. אם אנחנו, היה לנו כזה ביטחון, היינו, הכל היה מסתדר. כאילו למדו ממנו את הגישה. ובאמת עשו. יצאו אחר כך. התגלו להחלטות חדשות. זה שינה להם את הראש. הם כל כך סמכו, מילאו את הרגל שלו בבנים טובות ומרגליות. נכון, יש גם זו, הייתה לו השקפת עולם שמצרה לא רק יוצאים, אלא מצרה מרוויחים. רבי עקיבא אמר, מצרה, הכל לטובה. קרה הצרה, אין דבר, חמור הלך, תרנגול הלך, את החיים הצלתי, ברוך השם. תודה רבה לריבונו שלם. הגומל לחסדים טובות של מעלה אני כל טוב. אז אדם היה חולה, עברי, אומר הגוימל. אם הוא לא היה חולה, היה עוד יותר טוב, לא? לא, אבל כאן הוא מרגיש שבאמת יד השם מסייעת לו. אם אדם, ימים כתיקונם, אדם קם בבוקר, גם כן אומר כל מיני ברכות, לבטא את זה שבאמת הקדוש ברוך הוא מקיים אותי. אבל לא שמים לב לזה. אבל כשקורה איזה קושי, ואדם יוצא מהקושי הזה, הוא מרגיש, הנה הקדוש ברוך הוא איתי ואיתי. ונחום איש גם זו, הוא אמר, מצרה מרוויחים. אילו היה לוקחים לו את האבנים טובות ומרגליות, הוא היה מביא את האבנים הטובות והמרגליות האלה לקיסר. הקיסר היה אומר לו תודה רבה, נותן לו קבלה. והיה חוזר עם קבלה, לא עם אבנים טובות ומרגליות. אבל מכיוון שקרה כאן איזה צרה, כנראה אני עומד להרוויח מזה משהו. עם ישראל, זה גם זו לטובה. סתם זה גם זו לטובה. אז באמת יצא לטובה. שהוא חזר, הביא אפר לקיסר וחזר עם אבנים טובות ומרגלים. זאת אומרת, האמונה העמוקה בריבונו של עולם, בטוב השם, כשאדם יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, גם זו לטובה, אז הוא לא רק יוצא מהצרה, הוא מרוויח מהצרה, הוא יוצא מזה מורמח. זאת אמונה, אמונה עמוקה בריבונו של עולם. אבל עדיין, עבודת השם, מתוך אהבת השם התברך, אם אדם יודע שהכל יוצא לזה טובה, כאילו יש גם חשבון אישי. המדרגה יותר מיוחדת היא, כמו למשל, הוא נותן לנו דוגמה, כמו שר צבא, שרי צבא, או אני יודע, יחידות מובחרות, שיש עכשיו מודיעים, יש עכשיו איזה פעילות מאוד מאוד מסוכנת. ועל איזה יחידה להטיל את הפעילות הזאת. לא בטוח שכולם חוזרים מהפעילות הזאת. יש סבירות גדולה שלא כולם יחזרו. זה מאוד מאוד מסוכן. ואז יחידות מובחרות עושים תחרות למי יתנו לעשות את הפעולה הזאת. אבל אתם יודעים וכולם חוזרים. טוב, רוצים. מי שנאמן למלך, נאמן לקיסר, הוא מוכן לעשות הכל. למסור את החיים. בלי חשבונות. נאמן לריבונו של עולם, בא לו איזה אתגר קשה, הוא אומר, וואה, פה אני יכול להראות את דבקותי בריבונו של עולם. לא שהוא אומר שזה בדיעבד. בכל נפשך, כמו רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? הוא חיכה להזדמנות להראות איך שהוא מוכסר את נפשו לריבונו של עולם. כלומר, אהבתו לשם הייתה יותר גדולה מאהבת עצמו, באופן כזה שהוא שחיכה להזדמנות לתת ביטוי לשייכות שלו אל הריבונו של עולם. זה השיא כמובן של אהבה בכל נפשך. אבל בכל נפשך זה לא רק למסור את הנפש ממש למיטה, שזה משהו חד פעמי. בכל נפשך זה בכל יום ויום. בכל מאודיך, הביטוי בכל מאודיך, מאוד 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 מאוד. יש פירוש אחד, בכל מודיך זה, בכל מידה שהוא מודד לך. יש פירוש אחד, כלומר אפילו בקושי, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא מודד במידה קשה, קשה. פירוש אחר, בכל מודיך ממונך. והפשט של המילה מאוד חווה, ואהוב את הקדוש ברוך הוא מאוד 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 מאוד, בלי גבול, בלי גבול. אז זה מזכיר לי, אנחנו דיברנו, צמא נפשי, אהבת השם, צמאון, צמא נפשי. אז כשרב ציודה נפטר, אז בא להספיד, אחד מהמספידים היה הבן של הרב חרלאפ, רבי יוסל חרלאפ קראו לו. והוא סיפר על הרב ציודה, ש15 שנים, הייתה תקופה ביניים כזאת שהישיבה לא, כמעט הייתה מצומצמת מאוד מאוד. הרב חרלאפ היה בראש הישיבה. מאז פטירת הרב עד איזה 15 שנים. אז הרב ציודה התמסר לכתבי הרב. והוציא את עולת ראייה ואת ספרי הרב בהלכה, משפט כהן ודעת כהן, באגרות ראייה ועולת ראייה, כן. ועוד, כן, מוסר אביך, עוד התשובה. הוא התמסר לזה. אז הוא התנסח בזה הכל. שהרב ציודה, והוא עבד על זה, כשהוא אמר, הוציא את ספרי ההלכה, לא, גם שם הספרים, אז יש שם הערות בסוף, שרואים שהוא כאילו למד כל התשובות בעיון גדול והתבוננות גדולה מאוד מאוד. אז הוא אמר, כתוב, הווה שותה בצמא את דבריהם. לשתות בצמא דברי התורה, דברי חכמים. אז הוא אמר, רב ציודה, שוסו ושוסו, בעברית הוא אמר, שתה, שוסו. שוסו ושוסו 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 ושוסו. הוא אמר פעם הרבה פעמים, שתה ושתה 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 ושתה. את דברי הרב שתה. צמאון, צמאון, עוד, עוד, רוצה לשתות, עוד, עוד, עוד לשתות את דברי התורה. זה כשיש אהבה, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת המצוות. אז אמרנו, בראש ובראשונה, אהבה היא דבר שבלב, בכל לבבכם. והיא באה לידי ביטוי, אם אדם אוהב מאוד מאוד את השם, אז זה מתבטא בדביקות שלו בתורה, הוא אוהב מאוד את התורה, ומשתוקק מאוד ללמוד ולעלות בתורה. אוהב את המצוות, אוהב כל דבר שיעשה נחת רוח לריבונו של עולם, מפני שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אוהב אותו מאוד מאוד. אז ענפי אהבה הם הדביקות, איך זה מופיע בפועל. דביקות, שמחה והקנאה. קנאות לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הדביקות. זאת אומרת, כשיש אהבה גדולה לריבונו של עולם, אז העיסוק בתורה הוא עיסוק של דביקות, שאדם שוקע שוקע בלימוד, וכשהוא עוסק בדבר השם, אז הוא נדבק בו, נדבק בדבר השם, נדבק במובן זה שהוא לא רואה שום דבר מסביבו. הוא דבוק ושקוע, ומביא דוגמאות, כן, שרבי חנינא בן דוסא היה עומד ומתפלל, הוא בא חברבר וקישו, ולא הספיק תפילתו, הוא לא הרגיש בכלל. קיש אותו ברגל, זה כואב, הוא לא הרגיש. אמרו עליו על רבי אליעזר בן פנת, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. סדינו זה כנראה היה הבגד העליון שלו, ולא נעים ללכת שהבגד העליון מתופף, אבל הוא לא הרגיש. ואף לו הבגד, והוא בלימוד שקוע לא מרגיש. דוגמאות ככה של דבקות מיוחדת במינה, עוסק בתורה, שקוע, לא שומע, לא רואה שום דבר. אני מדבר על דברים שליליים, דברים שמסיחים את הדעת. יש סיפור על רבי של חב"ד, שהראה הנכד שלו, שהיה שקוע בלימוד ולא שמע את התינוק בוכה, אז הוא גער בו. זאת אומרת שאדם שקוע בעבודת השם, אז עבודת השם היא גם לטפל גם במי שסובל, בתינוקות, זה לא רק... אז צריך להרגיש את כל הדברים, אבל לא דברים שלא שייכים לעבודת השם. זאת אומרת, גדר אהבה, דביקות. להיות דבק ב... אתה עושה את הפעולה הזאת מתוך דביקות. השני הוא השמחה. יבדו את השם בשמחה. כלומר, כל מצווה שאדם עושה, לעשות אותה בשמחה. ואז העשייה היא שלמה. וזה מתוך שאדם מאוד מאוד אוהב את המצוות, אוהב את לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא שמח, שמח בהזדמנות. כי איך הוא בו תדבק, אפשר לדבוק בריבונו של עולם. הוא אוהב אותו, איך הוא מתקשר עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במצוות, וכאן גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי שאדם מוסר רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא משתייך, הוא מתאים את הרצון שלו לרצון העליון, הוא מדבק בקדוש ברוך הוא. אדם אוהב מישהו, רוצה לחבק אותו, לשק אותו, כן? אז איך אפשר להתקרב כביכול לריבונו של עולם? על ידי התקשרות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם בפיו מדבר דברי תורה, ודבר התורה שהוא מדבר זה בעצם דבר השם, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. והוא אומר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הפה שלו ישקן עם מנשקות פיו. אז כאילו באותה שעה שאדם מדבר דברי תורה, דבר השם מדבר מתוך פיו. כאילו יש כאן חיבור של פי השם עם פיו. חיבור פה אל פה, פה אל פה אדבר בו. זה כאילו נשק, כביכול, מתחבר עם ריבונו של עולם. כאילו, כמובן. ריבונו של עולם גבוה מעל גבוה, אבל יש כאן איזה, באמת בלימוד התורה, יש השיא של הביטוי של הקישור של האדם עם ריבונו של עולם. בעל התניא מרחיב את הדבר בעניין הזה, וההבדל בין מצוות ובין לימוד התורה. הוא אומר שאדם מקיים מצווה, אז כאילו... הוא מעוטף באור השם, מלובש, כלומר, הוא מגלה את רצון השם, גילוי זה כאילו לבוש. הלבוש, הוא מגלה את עניינו של האדם. אם אתה רואה את הלבוש של בן אדם, אתה יודע לאן הוא שייך. הוא הולך עם כיפה גדולה, כיפה קטנה, כיפה סרוגה, כיפה שחורה. אצלי דווקא לא יודעים, אבל... אבל זה סיפור אחר בהזדמנות, אספר לכם. אבל כן, איזה בגד הולכים? יש בגד של רבנים, יש בגד של אנשים אחרים. יש, לפי הבגדים אפשר לזהות לאיזה חוג אדם שייך. הבגדים הם מבטאים את פנימיותו של האדם. אז המעשים גם כן הם מבטאים את מה שאדם, פניותו, אדם עושה מעשה, זה מגלה את משהו, הוא עושה את רצון השם, מתגלה רצון השם על ידו, כאילו מופיע הופעה כאן של רצון השם. אז רצון השם כאילו אור השם עוטף אותו, את נשמתו, המבטא את עשיית רצון השם, הוא כאילו עטוף. כשאדם לומד תורה, אז זה לא רק לבוש, זה לא רק לבוש לנשמה. זה כמו אוכל ולבוש כאחד. לבוש, אדם מתלבש עם בגדים, הם עוטפים אותו מסביב. ואוכל, אדם מכניס לתוך פיו. כשאדם עוסק בסוגיה, אז אפשר להגדיר את הלימוד באופן כזה. אחד יכול להגיד, אני שקעתי בתוך הסוגיה, צללתי בימה של תורה. אז הים של התורה התקיף אותך מכל הצדדים. ואתה בתוך התורה, בתוך הסוגיה. אפשר להגיד בלשון אחרת, אני הקפתי את הסוגיה מכל הצדדים. היא בתוכי, בקרבי. כלומר, הסוגיה נכנסה אליי. אני נכנסתי לסוגיה, הסוגיה נכנסה אליי. ואבי כמונח בקיסטה, אדם מת וחוזר כמה פעמים, זה כאילו מונח בתוכו הדברים באופן קבוע. זאת אומרת, כשאדם עוסק בתורה, יש כאן את הגם וגם. גם הוא עטוף באורה של תורה, וגם הוא ממולא באורה של תורה. ואין דבקות יותר גדולה מריבונו של עולם מלעסוק בתורה. וזה בשמחה. על השמחה נדבר בפעם הבאה בהרחבה, בעזרת השם.